המארגנים פה, הלחץ להתחיל בדיוק בשנייה ולסיים בדיוק, אתם לא יודעים כמה מפעילים עלינו טרור מופעל פה בהקשרים האלו. אז עד שכולם יהיו בשקט בהקשר הזה, רק אני, רבא בגמרא אומר שצריכים להתחיל במילתא דבדיחותא. אז זה מזכיר לי בדיחה. באמת, זה לא קשור לשיעור בכלל. אבל אני פשוט כל הזמן מקבל מסרים, להתחיל בדיוק בזמן. יהודי אחד הזדמן לבית כנסת של יקים, ונכנס ואמר, שלום, הם מתפעלים כאן מנחה? אז אמרו לו, לא, לא, לא עכשיו. אז אמר, מתי? אז אמרו לו, עכשיו. עכשיו זה ממש מה שקורה פה, אתם פשוט לא מקבלים את המסרים. טוב, האם הבדיחה הזאת תהיה קשורה לשיעור? זה יהיה אתגר של ממש לכל היושבים פה, איכשהו לקשר בין הפתיחה הזו לשיעור. במסכת תענית מובא בשם רבי חנינה, שאומר שהרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי למדתי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. עכשיו, כל מי שמורה כאן בקהל הקדוש יודע שאין מדובר במליצה באלמה, והדבר הזה הוא ממש התרחשות בכל שיעור. מי שזוכה, מי שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו ויש לו תלמידים ביקורתיים ויצירתיים ופוריים, אז באמת זוכה ללמוד מהשיתוף עם תלמידיו עוד יותר אפילו מאשר עם רבותיו. ובאמת דברים אמורים, לפני כמה שנים קיבלתי לידי עבודה סמינריונית לבדוק באחד השיעורים שהעברתי כאן בהקשר במגדל העוז מתלמידה, ואתם יודעים, אתם יכולים לשער עוד עבודה, עוד עבודה. טוב, ומתחילים לבדוק, ומעמוד לעמוד אורו עיניי, וממש התרגשתי מעדינות הקריאה ורגישות הקריאה. התלמידה שהגישה את העבודה הזו שמה הדס שחם, שבטח חלק פה כבר זכו לשמוע אותה, ושם העבודה הסמינריונית היה מן הבית אל השדה, פרידת דוד ויונתן. או במילים אחרות, השיעור שאני רוצה ככה לקיים פה עכשיו איתכם ביחד, אנא ראו בו שיעור משותף של דורות שונים, של הדס ושלי. אני אפה, אבל הרבה ממה שאומר למדתי ממנה, וזו באמת זכות גדולה לאדם שזוכה שיש לו את... על מה מורה מתפלל בתחילת שנה? נגר מתפלל שהשולחן יצא טוב, רופא מתפלל שהחולים שלו יבריאו, שופט מתפלל שהמשפט יצא קו ונקי ישר. על מה מתפלל מורה? על תלמידים מעין אלו. אז טוב, בשמה אני הולך גם לומר חלק מהדברים שאומר עוד מעט. זה היה מבוא ראשון. המבוא השני הוא כבר מבוא יותר טקסטואלי, שקשור בהקשר של פרק כף. כשמגיע הקורא לפרק כף בשמואל א', ופוגש בהתחלה את הוויכוח שבין דוד ליונתן, מה יחסו של שאול לדוד, הרי יונתן מכחיש ואומר, מה פתאום, אבא שלי רוצה להרוג אותך, מה פתאום? ואז עושים את הבחינה הזו בבית שנפקד מקומו של דוד וכולי, דוד מסתתר בשדה. הקורא התמים כשמגיע לסיפור הזה מרגיש שמשהו פה מאוד מוכר לו. גם אם אין לו זיכרון מאוד טוב, שהרי אך בפרק הקודם, בפרק י"ט, שמואל א' פרק י"ט, כל ההתרחשות הזו כבר התרחשה. כבר שמה בתחילת פרק י"ט, שאול מדבר אל יונתן ואל כולם שהוא רוצה להמית את דוד, ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. ואז יונתן אומר לדוד, נסתרת בשדה, תסתר לך, ואני בשדה אברר מה יחסו של אבא. הוא מברר והוא מצליח להרגיע אותו. עכשיו, כל זה קורה בדיוק, כמעט בדיוק, גם בפרק שלנו, בפרק כ'. זאת ועוד, לא רק ההתחלה. שמה בפרק י"ט, שאול מכה בחנית את דוד, מנסה להכות אותו בחנית. בפרק כ', בפרק שלנו, כפי שעוד נראה, שוב שאול מכה בחנית, הפעם מנסה להכות בחנית, הפעם את יונתן. בפרק י"ט, בפרק הקודם לנו, אחרי הסיפור החנית, מיכל בת שאול ממלטת את דוד, עוזרת לו לברוח. בפרק שלנו לא בת שאול, אלא בן שאול עוזר לו לברוח, יונתן. בפרק י"ט, אחרי שדוד נאלץ לברוח מבית שאול, הוא בורח לשמואל, לאיזו סמכות דתית. בפרק שלנו, זה כבר הפרק הבא, בורח דוד לאחימלך, בנו, עיר הכהנים, שוב סמכות דתית. יש איזו תחושה ששני הפרקים האלו צועדים ממש עקב בצד אגודל, זה לצד זה, אחד ליד השני, כל צעד שעושה פרק י"ט מגיב לו פרק כ', והשאלה מה היחס שבין שני הפרקים האלו. זה לא נושא שיעורנו, אני רוצה לומר את זה בתור מבוא שישרת אותנו גם בהמשך. ברמה הריאלית, איך יכול להיות שיונתן כל כך מופתע כשדוד עוד מעט נקרא, אומר לו, אני חושב שאבא שלך רוצה להרוג אותי, להעמיד אותי, ויונתן אומר לו, מה פתאום? איך זה יכול להיות? הרי אך בפרק הקודם, יונתן אמר לדוד את אותו הדבר. פה ברמה הריאלית אני חושב שהפירוש של הרד"ק הוא הפירוש המסתבר ביותר, שיונתן מפענח את האלימות של שאול כלפי דוד כקפריזות, כמצבי רוח. הכתוב רומז את זה כמה וכמה פעמים, שלא ברור עד כמה שאול הציג את זה כאידיאולוגיה, לפחות בתודעה של יונתן, ועד כמה זה היה התפרצויות זעם כשהשם שר מעליו, והשם עבר לצד של דוד. רק כשדוד מנגן ביד, אז רוחו של שאול נרגעת, כי דוד מביא איתו את רוח השם. זה לא באמת חוכמה. אז יונתן מפענח את הכעסים של אביו לא כאמירה עקרונית צריך להעמית את דוד, אלא כמצבי רוח. ולכן כשדוד בא עכשיו בפרק כ' ליונתן ואומר לו, אנחנו צריכים, אבא שלך באמת מבקש להרוג אותי, שלא אומר לו, לא, אתה מגזים. זה ברמה הריאלית. אבל מבחינה ספרותית קשה מאוד להסתפק בזה, כי כמו שכבר אמרנו, שני הפרקים כל כך דומים, כל כך הולכים זה לצד זה בכל הרכיבים שבהם, שנדמה שיש פה גם איזו משמעות לעצם קריאת שני הסיפורים האלה זה לצד זה. ובהקשר הזה, כנראה, צריך לומר שאכן שני הסיפורים האלו מבקשים להורות על עזיבת דוד את בית שאול. אלא שעזיבתו של דוד את בית שאול נעשה משתי פרספקטיבות שונות, מיכל בפרק י"ט ויונתן בפרק כ'. שתי דמויות שאוהבות את דוד, שהכתוב מעיד עליהם שהם אהבו את דוד. מיכל אשתו ויונתן חברו, יורש העצר. ומיכל ממלטת את דוד בפרק י"ט, יונתן ממלטת את דוד בפרק כ'. למה אני חותר? דוד מתנתק כאמור משתי פרספקטיבות שונות שיש בחייו. גם מההקשר המשפחתי האישי שלו. כלומר בית שאול עבור דוד זה כבר לא רק מקום מגורים. יש לו שם אישה. הוא חלק מהבית, הוא חלק מהחמולה. זה מספר פרק י"ט. איך מיכל היא זו ששחררה את דוד לדרכו. הוא לא ברח. מיכל שחררה אותו. בפרק כ', יונתן מסמל כבר משהו אחר לגמרי. אמנם הוא חבר, אבל הוא יורש העצר. זו הפרספקטיבה השנייה של דוד המצוי בארמון שאול. לא רק הבית המשפחתי, אלא גם הארמון, גם ענייני מלוכה. וגם יונתן יורש העצר משחרר את דוד. לך לשלום, והשם יהיה בינינו. אם נרצה כסמל, אז בפרק י"ט, כששאול בא לחפש את דוד, והוא לא מוצא אותו, כשעבדיו מחפשים את דוד ולא מוצאים אותו, מחפשים אותו במיטה. כלומר, בפרק י"ט דוד אמור להיות במיטה, אבל דוד מיכל מילתה אותו והוא כבר לא במיטה. בפרק כ' דוד נעדר משולחן המלך, ויפקד מקום דוד, ושאול שואל, היי, איפה הוא? מה קרה? כבר יומיים. כלומר, פרק כ' מספר על שולחן המלך. מי ניצב בסעודת המלך? פרק י"ט, שהוא הפרק המשפחתי, הזוגי, שמיכל חתומה עליו, שם הסיפור הוא סיפור היעדרות ממיטה. ובפרק כ', שזה סיפור על מלכות, על שלטון, דוד נעדר משולחן המלך. אין צורך לומר שמבחינתנו הקוראים יש איזה סוג של רבותא בפרק כ' שאין בפרק י"ט. כלומר, זה שמיכל תהיה בעד בעלה, שתהיה בצד של דוד, אני חושב שאפשר לצפות את זה. כל מי שזכה ויש לו כאן זוגיות טובה, מצפה שאשתו, לא יודע אם זה אשתו או בעלה, תנסו את זה, זה מאוד מסובך, כשנשים, טוב, צריכים למצוא איזו מילה כללית יותר, אבל אנחנו מצפים שבני זוגנו, הנה מצאתי, אנחנו מצפים שבני זוגנו יהיו נאמנים לנו יותר מאשר להורים שלהם, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, זה יותר סביר. זה שיונתן, יורש העצר, המלך הבא בתור, גם הוא נאמן לדוד ועוזר לדוד בניגוד לעצת אביו, זה כבר לא מובן מאליו. זה כבר חידוש גדול עוד יותר. כלומר, מבחינתנו הקוראים באהבה שדוד עטוף בה, למרות הקושי העצום שהוא ניצב בפניו, הוא הולך לעזוב את ביתו, את בית המלך, הולך להיות נרדף, אנחנו מרגישים איך האהבה, אפילו הפחות סבירה, ממשיכה לעטוף אותו וממשיכה ללוות אותו במסעו. כפרפרזה, אולי כדרשה, כשדוד יאמר יום אחד אל יונתן, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, אז כדרשה כמעט אפשר לומר, הנה שני הפרקים פה. אהבת הנשים זה בפרק י' ת', ונפלאה עוד יותר, כלומר פחות צפויה, יותר מפתיעה, אהבת יונתן לדוד. בהקשר הזה אקרא מדרש, שאומנם הוא לא לפניכם, אבל אני יודע שזה לא יעזור לי, ומיד תשמעו את הדפדופים של הדפים, אבל אני קורא מדרש תהילים, טוב, שנאמר על מזמור נון ת'. דבר אחר, טובים השניים מן האחד. זו מיכל בת שאול ויונתן, שהיו שניהם אוהבים לדוד, ומילטו אותו משאול אביהם. כתיב במיכל, ומיכל בת שאול אהבתו, וביונתן כתיב, ויעבר יונתן כנפשו. מיכל מילתה הוא מן הבית, ויונתן מן החוץ. הווי טובים השניים מן האחד. מין פה המדרש דורש לא יותר מה, אלא מם המקור. יש שניים טובים מאותו אחד. אבל זה משפט מאוד יפה. שמיכל מילתה אותו מן הבית, ויונתן מילת אותו מן החוץ. וזה נושא שיורנו. טוב, החוץ הזה, שדוד כבר מצוי בו, כי הוא כבר לא בתוך הבית, או השדה בו נקרא לו, ושמשם יונתן ממלט את דוד. רק אומר ששני המילוטים האלו הם מילוטים מאוד טרגיים עבור הממלט. מיכל בהכרעה הזו לשחרר את דוד, גם אם היא לא הייתה מודעת להשלכות שלה, גזרה את חייה לחיים טרגיים ביותר. ניתנה אחר כך כזכור לפלטי בן לייש, גם כשהיא חוזרת לדוד, בסופו של דבר לא היה לילד עד יום מותה. יש המחיר האישי שהיא שילמה הוא מחיר כבד עד בלי די, ויונתן, על זה עוד נצטרך לדבר, בהכרעה שלו לשחרר את דוד ולהישאר בבית המלך, בסופו של דבר התגלגלו הדברים כך, שהוא מת בקרב עם אביו, וגם על זה עוד נצטרך לדבר. כולנו נסכים שיונתן הוא גיבור, אנחנו עדיין בשלב המבואות, אני מקווה שתסליחו לי, אבל בסוף, למדתי כבר אתמול, זה כך קרה, שבסוף נשארים איזה 6-7 דקות לשיעור עצמו, ונכנסים לאיזה קצב. אז בגלל שלמדתי לקח מהשיעורים הקודמים, עכשיו נכנסים לקצב. אין ספק שיונתן הוא גיבור הסיפור. הוא מופיע לאורך כל הפרק, הוא זה שעובר תהליך בפרק. דוד מההתחלה עד הסוף חושב דבר מסוים, שאול מתחילה ועד סוף חושב אותו דבר, יונתן בתחילה חושב דבר מה אחד, ולאורך הפרק עובר תהליך, והוא בסוף משנה את עמדתו, הוא הגיבור. אלא שלגבי הערכה שלו, הערכה השיפוטית שלו, יש שתי גישות מאוד קוטביות. הגישה האחת שאני כבר אומר, שבה אנחנו הולכים לדבוק, זה שיונתן הוא דמות אידיאלית שקשה לצייר דומים לה בכל התנ"ך כולו. כשחז"ל רוצים להביא דוגמה במסכת אבות לאהבה שאינה תלויה בדבר, הם מדברים על אהבת דוד ויונתן, וכל אחד מבין שזה שדוד אוהב את יונתן, למרות זה לא כתוב בפירוש, אבל לא כתוב על דוד שאהב את יונתן, כתוב על יונתן שאהב את דוד, אבל אצל חז"ל זו אהבה הדדית, זה שדוד אוהב את יונתן זה בסדר, זה ברור. החידוש הוא שיונתן אוהב את דוד אהבה שאינה תלויה בדבר, שהרי האהבה הזו מסכנת את מעמדו, את עתידו, הוא מסוכסך עם אביו על הרקע הזה. מבחינתו של יונתן זו אכן אהבה שאינה תלויה בדבר, וחז"ל רואים בו דמות אידיאלית. מן העבר השני, תראו, כל שיעור חייב לחלוק על מישהו. אז אני רוצה להתחיל בדברים שאני אומר כבר מההתחלה שאני הולך לחלוק עליהם לאורך כל השיעור. אבל מן העבר השני היו שהציעו את הקריאה הבאה, אני קורא את דברי שמואל אברמסקי. שכתב כך בעולם התנ"ך. אין לכם את זה בדף המקורות, אבל מי שרוצה לרשרש, שירשרש. הכותרת של דבריו, זו הכותרת, יהונתן לא דמות אידיאלית. עכשיו הוא מפרט. יש שאמרו כי יהונתן הוא בבחינה דמות אידיאלית יחידה או כמעט יחידה בספר שמואל. אך אין לכך הסמכת בכתובים ולא לכך התכוון מחבר הספר. הוא מציג אמנם את בן שאול כגיבור מלחמה, אולם במכלול הספר הוא דומה לבנים שלא הלכו בדרכי אבותיהם, בני אלי, בני שמואל ובני דוד, שלא הלכו בדרך הישר או אף יצאו נגד אביהם. בסוגיים אומר, אכן יונתן יוצא נגד אביו. יונתן שלכתחילה, אני מדלג קצת, טוב, יונתן שלכתחילה נקשר בדוד, ראה או הבין כי מכוח השפעתו ואהבת העם אליו, עתיד בן ישי לרשת את שאול. והנה בא בן שאול להבטיח לא רק את מעמדו, אלא גם את חיי זרעו לעת שיעלה מלך חדש. יתר על כן, הוא שואף להיות משנה לדוד. והרי זו פגיעה לא רק במלך האב, אלא גם בבני שאול האחרים. ואז הוא מסכם, יונתן אינו מתואר כלל כדמות אידיאלית, אלא כאדם המבין את גלגולי הקורות ומנסה להסתגל עליהם. במילים אחרות אומר אברמסקי, הרי כל היושבים פה, אם ישמעו ידיעה בחדשות, שאדם מסוים פתאום החליט להצטרף למפלגה כזו או מפלגה אחרת, לפרוש, לא לפרוש, הציעו לו ככה, הוא פורש, פתאום, בעצם מה פתאום לא התכוונתי. גם אם הוא יגיד, אני פשוט יותר אוהב ויותר מכבד את הדמות הפוליטית השנייה, כולנו נחייך ונאמר, כן, נכון, בסדר. נכון. אומר אברמסקי, את כל החוויה המודרנית הזו שלנו, אני רוצה להשליך גם על המאבקים שם בחצר בית שאול. יונתן מצטרף לדוד מתוך חישוב פוליטי קר. עכשיו, לפני שאתם מתעצבנים, אני רוצה להתעצבן. ואני רוצה לומר כך, א', אני מקווה לאורך השיעור להוכיח שהכתובים מתאמצים מאוד להוכיח את הקריאה של חז"ל ולא את הקריאה הזו. מתאמצים, כלומר זה לא רק אפשרות קריאה, אלא הטקסט מעודד את הקריאה של אהבה שאינה תלויה בדבר, שבאמת עיצוב יונתן כדמות אידיאלית הרבה יותר מאשר אופן הקריאה שאברמסקי הציע. זה דבר ראשון. דבר שני, שלפחות בעיניי הוא חמור עוד הרבה יותר, מבחינה פסיכולוגית אני לא יכול לקבל את הטענה הזו של אברמסקי. כשאבי מורי היה תיכוניסט, בכיתה י' י' א', הוא למד על את הפרקים האלה, על יונתן בן שאול, והוא כל כך התרגש והתפעל מהדמות הזו, שכתיכוניסט הוא החליט שכשיוולד לו בן, הוא יקרא לו יונתן. על שם יונתן בן שאול. ואכן, ברוך השם, נולדה להוריי בת בכורה, והאכזבה שלי הייתה גדולה. אבל פעם שנייה, שוב נותן, טוב, אני לא אספר פה את כל הסיפור המשפחתי, בסוף נולד בן, שאכן קראו לו יונתן, וממש מגיל אפס, אני שומע את האמירות האלו בבית, מפי הוריי, שיונתן הוא הצניעות שלו, העובדה שהוא, לא עליי. תודה שצחקת, אחרת לא הייתי. שיונתן בן שאול המקראי הוא דמות כל כך אידיאלית, אחרי אני כבר לא יכול להגיד את המשפטים הבאים, שזה חרות, ינקתי את זה באמת משדי אימי, ולכן אין לי ברירה. אני כפוי על הקריאה הזו של חז"ל, אני לא מרגיש שאני באופן אישי יכול להיפתח לקריאה הזו של אברמסקי, וזו בעיניי הוכחה טובה לכך שצריך לקרוא כמו חז"ל. אז אחרי שכולנו כבר השתכנענו שזו הקריאה העדיפה, אפשר לגשת אל הפרק עצמו ולראות מה קורה בו. טוב, מבנה הפרק באמת מהפרקים המסודרים ביותר בספר שמואל. המבנה מאוד מסודר ומאוד בולט, כי יש בו שתי מחציות בולטות. חצי של תכנונים, דוד ויונתן מתכננים מה נעשה, והמחצית השנייה של הפרק זה הביצוע. כל התכנונים, איך הם התבצעו בפועל. אלא, ופה נהיה משהו קצת יותר מתוחכם, בחצי התכנונים, בחלק הראשון שבו יונתן ודוד מתכננים מה נעשה, יש שני חלקים, חלק אחד שמתכננים בבית, חלק אחד שמתכננים בשדה. בחצי השני של הביצוע, שוב נעשה את החלוקה הזו. החלק הראשון בביצוע נעשה בבית, והחלק השני של הביצוע נעשה בשדה. כלומר, יש פה שתי מחציות של סיפור, תכנונים מול ביצוע, אבל שכל מחצית מחולקת בתוך עצמה לפי הפרמטר הזה. הדיאלוג שנעשה בבית והדיאלוג שמתרחש בשדה. וכבר במובן הזה אפשר לחוש שיש פה איזו אמירה דווקאית. זה לא במקרה נמצאים בבית או בשדה, זה לא רק תפורת רקע איפה הסיפור התרחש, אלא האם יש פה איזה משהו משמעותי יותר, מהותי יותר, שעוסק במעבר הזה מן הבית אל השדה. בשביל לחזק את השאלה, בואו נתחיל לרפרף קצת בפרק, כי יש מקום שבו זה מודגש אפילו עוד הרבה יותר. אז אנחנו פותחים בפרק כף, שמואל א', פרק כף. לא נקרא את כל הפרק, אל תדאגו, אבל בואו רק נעקוב אחריו ביחד. בהתחלה, את ההתחלה נקרא כדי שניכנס לאווירה, פרק כף פסוק א'. ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יהונתן, מה עשיתי, מה עווני, ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי. ויאמר לו, חלילה, לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר, אל ידע זאת יהונתן, פן יעצב. כלומר, ידוע ידע אביך, ולכן אל ידע זאת יהונתן. טוב, תזכרו בבקשה את השאלה הזו, מי יודע, מי לא יודע, מי מגלה ומי מסתיר. זה ילווה אותנו לאורך כל הפרק. ואולם חי השם וחי נפשך, כי חפסע בני ובן המוות. ויאמר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? טוב, בהתחלה זה גם חמוד. בהתחלה דוד אמר לפני יהונתן, מה עשיתי? אמר לו שאול, אמר לו יהונתן, הנה לא יעשה אבי דבר. ועכשיו הוא אומר, מה תאמר נפשך ואעשה לך? המעקב אחרי העשייה פה, גם היא יכול להיות שרוצה להתחיל לתרום לתחושת הבלבול של הדמויות שגם היא תלווה אותנו לאורך כל הפרק. מי עושה למי? דוד טוען ששאול עושה לו. יהונתן אומר לו, הוא לא עושה לך, מה פתאום? מה אתה רוצה שאני אעשה לך? מה? טוב, מי עושה פה למי? יש פה איזה מין בלבול קל שכזה, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו, אלא רק קוראים. הנה עכשיו ההצעה, איך אפשר לברר מה... טוב, פה אני לא מצליח לא להגיד שום דבר עד כדי כך, אז רק באמת שני משפטים. דוד עכשיו הולך להציע הצעה שהוא מיד נראה, שהוא ייפקד ממקום המלך, וזאת תהיה בחינה. לראות מה יחסו של המלך אליו. באיזה טון צריך לקרוא את ההצעה הבאה של דוד? האם דוד משוכנע לגמרי שהצדק איתו? דוד אין לו שום ספק. וכל עניינו להוכיח ליונתן שזה אכן המצב. או שדוד, כששומע פתאום מפי יונתן שהעסק לא כל כך חמור, באמת אומר לעצמו, טוב, אולי שווה לבדוק שוב. האם הבחינה היא רק הוכחה ליונתן, או שהיא בחינה אמיתית? אני מאיר על הדבר הזה, כי אם מישהו ירצה לטעון שדוד משוכנע לגמרי, הוא רק רוצה להוכיח ליונתן, אז צריך להבין את האומץ של דוד פה, את המחיר שהוא מוכן לשלם. כי הבחינה שהוא הולך לעשות, הולכת לסכסך בין שאול לבין יונתן. אם יונתן יצטרך מול אביו פתאום לעמוד באופן גלוי ורשמי לצידו של יונתן יעמוד מול אביו באופן גלוי לצידו של דוד, והוא זה ששחרר אותו, הוא אמר לי ללכת, הוא רוצה ללכת לבית לחם, אני שחררתי אותו אחרי ולא נתנו שאול לבית אביו, ברור שיש פה סוגיה פרובלמטית, מותר לו ללכת, אסור לו ללכת. דוד בשביל להוכיח מערער את יחסי אב ובנו. עכשיו מי כעת חיה פה בימי העיון האלו שנה שעברה, העביר ידידי ג'וש ברמן שיעור שכולו הלך על הדרך הזו, שאכן דוד פה מפיל את יונתן בפח, ובלבד שהוא ישכנע אותו בצדקת דבריו. האם זה פסיכולוגי או לא, פה אני כבר לא יודע להעיד על עצמי, אבל ליבי לא נראה לי שהדמויות מעוצבות כאן באופן כזה בכלל, ולכן נראה שדוד כמעט בטוח שהוא צודק, אבל יונתן באמת פתאום מערער משהו אמיתי, והבחינה צריכה להיקרא גם כבחינה שבאמת מבקשת לבדוק מה יחסי שאול לדוד. בין אם כך ובין אם כך, בואו נקרא את זה מהר, אל תדאגו, לא נקרא עוד הרבה בפנים. פסוק ה' ויאמר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב ישב עם המלך לאכול, ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית, אם פקוד יפקדני אביך, כלומר, יזכור אותי, ישאל עליי, ואמרת, נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. כלומר, סיפור הכיסוי, למה אני לא פה, יהיה שיש איזה זבח משפחה בבית לחם, שהייתי חייב ללכת לשם. מה, זה מזכיר לכם? נכון. היה כבר סיפור כיסוי כזה מפני שאול, כשמישהו רצה ללכת להמליך את דוד. זה סיפור המלכת דוד. שמואל, כשהלך להמליך את דוד, כך השם אמר לו, תלך עם מגלת בקר, תגיד שיש זבח בבית לחם, הלכת רק בשביל הזבח. האם אנחנו הקוראים ודאי נזכרים פה באותה סיטואציה, שוב סיפור שקרי, הוא לא סיפור אמיתי, שרק מבקש לחסות משאול משהו על דוד. אבל מה זה עושה ליונתן כשהוא שומע את זה? יונתן שומע, לא, הוא מכיר את, יודע איך דוד הומלך, לא יודע בדיוק את הפרטים. טוב, יש פה פער בין הקורא לבין הדמויות. אנחנו הקוראים ממש יכולים לחוש איך יש פה עוד את הצעד הבא בהמלכת דוד או במימוש המלכת דוד, מה ששמואל אז רצה לעשות. אבל שוב, אתם רואים, אני מתפרץ תוך כדי קריאה מה שאמרנו שלא נעשה. כך ממשיך הסיפור, זה הטריק לעשות את זה כך. ממשיך, 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 עד שבאיזשהו שלב בפסוק ט', פסוק י', סליחה, טוב, בפסוק י', דוד אומר ליהונתן כך. ויאמר דוד אל יהונתן, מי יגיד לי או מה יענך אביך קשה? איך אני אדע את תוצאות המבחן? ויאמר יהונתן אל דוד, לך ונצא השדה. ויצאו שניהם השדה. טוב, אם הם הלכו לשדה, מה אנחנו מצפים? בשביל מה הם יצאו לשדה? כנראה יונתן רוצה להצביע, לקבוע באיזה מקום מסוים, פה תסתתר, נכון? אבל זה לא מה שקורה. ויאמר יונתן אל דוד, השם אלוהי ישראל, כרכור את אבי כעת מחר השלישית, והנה, תללן, 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 תללן. ובפסוק י"ח ממשיך ואומר לו, ויאמר לו יונתן, מחר חודש, ונפקדתה כי יפקד מושבך, ושילשתה תרד מאוד, ובתה אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, אולי זה חוזר לפרק י"ט, אולי הכוונה ביום חולין, לא משנה, וישבתה אצל האבן האזל. אז זה נכון, זה משחק לשוני יפה. אבן האזל, אזל בארמית זה ללכת. אז כאילו כבר אנחנו יכולים לרמז מה יהיה התוצאה של ההתחבות הזו, מפה דוד עתיד ללכת. טוב, אז זה משחק ספרותי יפה. אבל בעצם העלילה, הם לא נמצאים שם. הרי יונתן אומר לו, תסתר פה. הוא אומר לו, אתה זוכר את המקום ההוא שנסתרת? אבל בשביל מה הם יצאו לשדה? יש איזה תכנון איך יונתן ודוד יבחנו את יחסו של שאול לדוד. איזה תכנון שכזה. ואז מגיעים לשלב העברת המסקנה. ובשביל העברת המסקנה צריכים לצאת לשדה וממשיכים לדבר בלי קשר לתפאורה. תסתר ב... יהיה מי שיאמר, אני מבין, יהיה מי שיאמר האזנות סתר. כלומר, מה אפשר לומר, מה אי אפשר לומר. הפירוש הזה הוא קצת קשה, אני חושב, לטעמי, לי קשה איתו, בגלל כמה סיבות. דבר ראשון, החצי הראשון של התכנון כן נעשה בתוך הבית. זה אין בעיה מפני האזנות סתר, זה לא שכל הדברים הסודיים נאמרים בחוץ. לא, יונתן ודוד מדברים בחווה, מסתבר גם בבית. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לזכור מי הוא יונתן. יונתן הוא זה ששם את האזנות הסתר. טוב, קשה להאמין שהוא צריך לחשוש מפני האזנות סתר. הוא יכול למצוא את המקום בבית. ויותר מהכל, העיצוב של הסיפור, שזה בית שדה, וגם בחצי השני זה יהיה כך, בית שדה, כל זה מושך חזק מאוד לאמירה מהותית יותר, שנוגעת למעבר מן הבית אל השדה. ולכן אנחנו נפסיק לקרוא את הפרק פה, מתוך הנחה שהוא מוכר בסך הכל. עוד נחזור לחלקים ממנו, אבל אני רוצה לפרוץ עכשיו אל השאלה המרכזית שלנו. האם המעבר הזה מן הבית אל השדה משקף משהו מהותי בפרק, תורה משהו מהותי למגמת הפרק, ומהו הדבר הזה? צריכים ללכת כאן בשני מעגלים. המעגל הראשון לא נלך בו, אני רק אזכיר אותו, והמעגל השני בו אני מבקש להרחיב. המעגל שרק אזכיר זה שלפעמים התפאורה של הסיפור היא סוג של, יש איזה שם מקצועי, אבל אני אף לא בטוח האם זה קשור למטונימיה, למרות שחלק מכנים את זה מטונימיה. ראיתי מישהו אחר שקורא לזה מטאפורה, ואז אולי זה סתם מטאפורה רגילה. צריך להמציא מושג, מונח עברי, שנזכור, אבל אתם לא יודעים על מה אני מדבר בכלל. אז אני אמציא אותו. אני רוצה לדבר על המונח הספרותי הידוע, ריאליה שיקופית. כלומר, שהנתונים הריאליים של הסיפור משקפים משהו, זה, אני אומר לכם, זה עוד ייזכר לדורות, הריאליה השיקופית הזו, שהריאליה משקפת משהו מהותי שקורה לדמויות. כלומר, הנתונים שנראים לכאורה רק נתונים, טוב, איפה זה קרה, מה הזמן ביום, לאברהם המלאכים הגיעו כחום היום, לילות בערב, זה נראה בהתחלה סתמי, ויכול להיות שהדברים האלו נוטלים תפקיד הרבה יותר רחב בפענוח הסמלי של הסיפור. כבר במובן הזה, הרי כולנו מבינים שדוד מצוי במסע מהבית אל המדבר. הפרקים שאנחנו אוחזים בהם, אפשר כמעט לתאר אותם באופן גיאוגרפי, מישיבה בבית אל הליכה במדבריות ובחורשות. תסתכלו בבקשה בפרק י"ט, בפסוק י"א, ששם דוד מתחיל את פרדתו מבית שאול, וישלח שאול מלאכים אל בית דוד. כלומר, לדוד יש בית. משם הכל מתחיל. אבל אנחנו ממשיכים הלאה, ובפרק כף, זה הפרק שלנו, דוד נפקד מהארמון. הוא פתאום לא נמצא בתוך המקום הבנוי והמסודר, הוא מסתתר בשדה. נכון? הוא כבר בשדה. אפילו, אולי תראו בזה דרשה, אבל דרשה עצובה למדי, בסוף פרק כף א', כשדוד מנסה לחפש מחסה אצל אחיש מלך גת, אפילו אחיש אומר, משתמש במושג הזה, אני קורא בפרק כף א', פסוק ט"ו, ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי. אנחנו פתאום מבינים שדוד מחפש בית. דוד גורש, נמלט כמגורש מהבית, והוא מחפש בית והוא לא מוצא אותו. אפילו אחיש, הזה יבוא אל ביתי, בית לא יהיה לך דוד. ואז דוד מתגלגל למואב. ואפילו במואב, כשהוא יושב באיזו מצודה, תסתכלו כמה פסוקים אחר כך, פרק כ"ב, פסוק ד', וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה, ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה. בלי נימוק, בלי הסבר, והתחושה שהקורא מקבל זה, לא תשב, אלא לך. עוד לא הגיע את ישיבתך. ודוד צריך משום מה להתחיל את מסעו מנדודי מדבר, ממואב. הוא צריך לחזור למואב. אם השיעור היה עכשיו במגילת רות, בטח מי שהיה רוצה לומר, וואו, דוד חוזר למואב כמו סב אביו. כמו הדורות הקודמים לו. אבל אנחנו לא במגילת רות, אז אי אפשר לומר את זה. טוב. דוד חוזר למואב ועושה מסע מדברי, והוא בחורשה. טוב, מי שעדיין לא השתכנע, עוד פסוק אחד ברשותכם. טוב, פרק כ"ג, פתאום יש מפגש מחודש, רגעי ואחרון, בין דוד ליונתן. פרק כ"ג, פסוק י"ח. טוב, יונתן בא אליו, ושוב, נאמר שם, ויחרטו שניהם ברית לפני השם, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו. יש מי שיש לו בית ויש מי שיש לו חורשה. המסע הזה של דוד, שאנחנו עכשיו בפרק הכי דרמטי שלו, שהוא עוזב את הבית ופניו אל המדבריות ואל החורשות, הפרק שלנו בדיוק רוצה לעקוב אחר התנועה הזו, מן הבית אל השדה. ושהתנועה הזו נעשתה, ההליכה הפיזית, נעשתה כשיונתן ודוד הולכים יד ביד. אחר כך יונתן, דוד יעזוב את השדה כבר לבדו. אבל את העזיבה של הבית, דוד ויונתן עושים יד ביד. או בלשון חז"ל, יונתן ממלט אותו כבר מן החוץ. עד אל החוץ הוא הלך איתו ביחד. אבל עכשיו יונתן יעזוב אותו, אבל את סגירת הדלת דוד ויונתן עושים ביחד, וזה קשור למגמת הסיפור, על זה עוד נדבר. כלומר, יהיה מי שיאמר שתפקיד השדה באמת חשובה, חשוב בסיפור שלפנינו, בשביל התנועה הזו. מן הבית אל השדה שבחוץ, שהוא עדיין קרוב לעיר, אבל הוא כבר מחוץ לבית, והפנים כבר אל המדבר ואל החורשה. אבל ברשותכם אני מבקש לפתוח את כל הסיפור הזה בהקשר אחר לגמרי, בהקשר מערכת היחסים האישית שבין דוד ליונתן. התכנון הראשון שמתחיל, הפרק מתחיל, במשפט מפתיע למדי. טוב, בואו נחזור שוב, פרק כ', פסוק א'. ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יהונתן, מה עשיתי, מעווני ומחטאתי לפני אביך. יש פה צירוף לשוני נדיר למדי בהקשרים כאלו. ויומר לפני יהונתן. לאורך כל הפרק, ולא רק הפרק שלנו, לאורך כל התנ"ך, כשדוד ויהונתן מדברים, אז מישהו לא מדבר לפני מישהו אחר. הם מדברים, תסתכלו בהמשך הפרק, פסוק ה', ויומר דוד אל יהונתן. פסוק י', ויומר דוד אל יהונתן. פסוק י' ב', ויומר יהונתן אל דוד. פסוק י' ח', ויומר לו יהונתן. מה זה ויומר לפני יהונתן? עכשיו, איפה בתנ"ך מישהו מדבר לפני מישהו? אז הנה, נכון, אז הנה דוגמאות מספר. משה בספר שמות. מי שרוצה לדפדף איתי מוזמן, זה בפרק ו'. מי שרוצה להאמין לי, אז יכול ללכת לנוח, לשתות משהו וזה, עד שנגיע לשם. או להקשיב למלמולים חסרי הפשר שאני אומר, עד שאני מגיע למקום. או שמות פרק ו' פסוק י' ב'. וידבר משה לפני השם לאמור. תודו שכל מי שדפדף מרגיש פרייר. בשביל זה היה צריך לדפדף. וידבר משה לפני השם. אבל לטובת אלו שדפדפו, אז תשארו באותו עמוד, בעמוד הסמוך, גם בפסוק למד, פרק בפסוק למד שם, ויאמר משה לפני השם. טוב, כשמשה מדבר לפני השם, אפשר לשלב צירוף שכזה. דוגמאות נוספות. שתי הנשים הזונות שבאות ועומדות לפני שלמה המלך. כלומר, מלכים א', פרק ג', פסוק כף ב', ותאמר האישה האחרת לא כי בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי, ותדברנה לפני המלך. טוב, גם זה מתאים. במגילת אסתר, ויומר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבתה ושתי המלכה וכו'. כלומר, מתי מישהו מדבר לפני מישהו? כשיש היררכיה ברורה. אם אני מדבר לפני מישהו ולא אליו, זה אומר שהוא בעל הסמכות, משה מול השם, ולהבדיל, גם אנשים מול מלך בשר ודם. אז גם שתי אנשים מול שלמה, גם ממוכן לפני אחשוורוש, וכך עוד הרבה, כך עוד הרבה. כשיש היררכיה מדברים לפני. אם בפרק שלפנינו אנחנו מתחילים ושומעים ויומר לפני יהונתן, זה נותן תחושה מאוד ברורה שיונתן בא אל שדוד בא אל יהונתן, אבל הוא מדבר אליו כנחות במדרגה, כנתון תחת סמכותו, כנתון בידיו. אם נרצה, הוא בא ללשכה הרשמית שלו, של יהונתן. והוא מבקש מהמזכירה, כן, קבעתי תור, בהחלט, טוב, גם אם קבעת תור, חייבים לחכות. והוא יושב ומחכה, שותה בינתיים כוס מים, ומעלעל בעלוני תהילים, שבדיוק הוא כתב שבוע קודם. ואז הוא נכנס אל הלשכה, ויונתן יושב על קורסת אור חומה גדולה, שתוך כדי עושה לו מסאז' בגב. ועם שולחן עץ, נכון? ודוד יושב לפניו, ואז הם מדברים, הם אוהבים אחד את השני, הם קרובים מאוד. אבל דוד יושב על הכיסא של השגריר הנמוך, הכיסא הנמוך של השגריר הגבוה. ויונתן יושב על כיסא סמכותי, הוא יורש העצר. הוא מדבר לפני יונתן. וכמה שדוד ויונתן לא ירצו להתגבר על מערכת היחסים הזו, זה מסובך מאוד. זה באמת מסובך מאוד. כי גם אם הם מאוד קרובים, יש תהודה רבה לתפקיד של כל אחד פה. יונתן הוא יורש העצר בעל הסמכות, ודוד פה בא ומתחנן על נפשו. ההיררכיה מאוד בולטת. איפה היא באה לידי ביטוי? כל הדיאלוג הזה עמוס בהיררכיה. בואו נתחיל לעקוב. טוב, כל זה לא בא אלא בשביל להשוות מה קורה בשדה. אבל בואו נתחיל לעקוב אחרי כמה ביטויים. דבר ראשון, שימו לב לריבוי לשונות השבועה שיש כאן ביחידה הקטנה הזו. יונתן אומר, ויאמר לו, חלילה, לא תמות, חלילה זה לשון שבועה. פסוק הבא, פסוק ג', וישבע עוד דוד ויאמר. ואז הוא ממשיך, והמשך פסוק ג', ואולם חי השם וחי נפשך. אגב, תמיד אם נשבעים בהשם זה חי, ואם נשבעים בבשר ודם זה חי. חי העולמים זה סיפור בפני עצמו, אבל בתנ״ך כשיש שם הוויה, נשבעים בו, זה תמיד חי. וכשנשבעים בחיי אדם, זה תמיד חי. כי אני לא רוצה לצייר פה את כולם, אבל חיי האדם הם דבר זמני. אז שבועה בחיי אדם זה יפה, אבל זה לא מאוד מרשים. חיים של ממש זה רק חי השם, זו הכרעה של בעלי המסורה, אין פה משהו לשוני ככל הידוע לי. אז זה, לכן זה חי וזה חי. אבל זה לשון שבועה. ושוב, בהמשך, טוב, בפסוק ת' ואומר נתן חלילה, השתכנענו. יש פה הרבה לשנות שבועה, יותר ממקובל בקטע קצר שכזה. למה צריך פה כל כך הרבה לשנות שבועה? מי נשבע? מתי אדם נשבע? אדם נשבע, אם הוא עצמו נשבע שהוא יעשה דבר מה, זה כי הוא רוצה לכבול את עצמו בדבר שהוא לא מובן מאליו. מעולם לא שמעתי אדם שנשבע שהוא ינשום בחמש הדקות הקרובות. שמעתי אנשים שנשבעים, מעין נשבעים, שהם יעשו דיאטה, שהם יפסיקו לעשן, ושאר דברים שכאלו שלא צפויים שיקרו. האדם שנשבע רוצה לכבול את עצמו במשהו שהוא יודע שזה לא מובן מאליו. אם פה נשבעים שוב ושוב, אז הם חברים קרובים ומדברים בכיף, אבל השבועה מרחפת, כלומר מישהו פה נורא צריך לשכנע גם את עצמו וגם את רעהו. זה דבר ראשון. דבר שני, לא רק לשנות שבועה יש פה, אלא יש פה גם אינטנסיביות מוגזמת של מקור שסמוך לפועל. כמו, אני קורא למשל בפסוק ג' וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך. טוב, אני קופץ לפסוק ה'. ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב אשב עם המלך. פסוק ו', אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאל ממני דוד. פסוק הבא, פסוק ז', ואם חרו יחרה לו, פסוק ת', כי אם ידוע ידע, ולא... הכפילויות פה, חזור וחזור, נשנה ונשנו, שוב ושוב, באופן כאמור, שהוא חורג מהכתיבה הרגילה. מה התפקיד של המיליציות היתרה הזו? אז אני יודע, זה דיבור יפה. אבל אחרי שכבר שמענו שדוד פה בא ומדבר לפני יונתן, אני חושב שזה ממשיך ומחזק את התחושה שהוא גם מדבר איתו בנימוס מלוכני שכזה. יש פה דיבור שמבקש להיות מליצי. יש פה תחושה של היררכיה. אין צורך לומר שעצם שילוב המילה עבדך, שדוד אומר בפסוק ז', אם כה יאמר טוב, שלום לעבדך. ואם חרו יחרה לו דק יחלתה רעה מאמו ועשית חסד על עבדך. טוב, אז הוא מדבר לפני יונתן, הוא מכנה את עצמו עבדו. האווירה של השיחה ברורה לגמרי. עכשיו שוב, חשוב לי להדגיש, אני לא מפקפק חלילה בכנות השיחה. שניהם רוצים את אותו הדבר. שניהם רוצים את טובתו של דוד, זה ברור. אבל האווירה של השיחה היא אווירה שיונתן ניצב עדיין כיורש העצר, בעל הסמכות ובעל השררה, ודוד מתחנן על נפשו. ועכשיו פתאום אומר יונתן לדוד כך, בפסוק י', פסוק י' א', ויאמר יונתן אל דוד, לך ונצא השדה ונלינה בכפרים, סליחה, לא, זה... התבלבלתי לרגע עם שיעור אחר, או במילים אחרות. אכן, כמו שאתם רומזים, הביטוי הזה, הצירוף הזה, באמת מזכיר לכולנו את דברי הראיה בשיר השירים, נכון? בפרק ו', לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נראה הפרחה הגפן, נצא הסמדר. עכשיו, אני יודע, כולכם רוצים להגיד לי, אבל שיר השירים נכתב אחר כך, אני לא רוצה לטעון פה לאיזו זיקה ספרותית. טוב, לא שהסיפור כאן בשמואל ראה את הביטוי בשיר השירים ושיבץ פה. אני רוצה לומר שיש פה משהו עקרוני, משהו מהותי שמתממש גם שם, בשיר השירים. הרי גם שם הפסוק אחרי הכל אומר, למי שאין לו ניקוד, אפשר לקרוא לך דודי נצא השדה. נכון? כן. לך דודי, בסדר, מי שאין לו ניקוד. או שמי שפה אין לו ניקוד. ויאמר דוד אל, לא, כן, ויאמר יונתן אל דוד, לך ונצא השדה. טוב, ידעתי שלא תאהבו את זה. שתדעו לכם שבשבילי זה הפסגת הדיון שלנו, הדוד והדוד המשחקים פה. מה אני רוצה לומר? הרי בשיר השירים, למה יוצאים לשדה? באמת, מה התפקיד של היציאה לשדה גם שם? הנערה מעין גדי, הכפרית, הפשוטה, הרעננה, השמחה, שמדמה את דודה כל הזמן לכל תופעות הטבע והצבעים והריחות. אדם סוער שכזה פתאום בא למלך אסור ברהטים. פתאום בא וצריכה להשתלב בתוך ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו עם כל המגדלים. וגם כשהדוד המלך כבר רוצה להריף עליה דברי שבח, אז הוא מדמה אותה לזהב וכסף ומתכות ו... יש לי חברים טובים מאוד שגרים ברמת הגולן, וכל פעם כשאני מתחיל לדבר בדימויים, הם תמיד לועגים ובזים לי על הדימויים הבורגניים שלי, והם אומרים, אתה צריך לבוא קצת אלינו, לאנשים שחיים באמת, לראות פרות כשאתה קם בבוקר, לראות שדות מוריקים, ואז תדע איך לעשות דימוי נכון. ולכאורה זה המתח בשיר השירים. טוב, אז אני אחזור על דברייך, ולכאורה אני לא אענה, אבל אני אחזור על דברייך, כי באמת ההערה חשובה מאוד. עוד מעט אני רוצה לטעון, טוב, זו שאלה שהקדימה קצת את זמנה, כי עוד מעט באמת ארצה לטעון שלשדה יש תפקיד במערכת היחסים של הדמויות, אז על זה נשאלתי, אבל יש גם שדות אחרים בתורה, כמו קין רצח את הבל בשדה, והיא ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. ואכן עוד נרצה לומר שגם שם השדה וגם פה השדה מאפשרים את אותו הדבר. טוב? זה יכול להילקח למקומות שונים, אבל לכשנגיע לשם, טוב, אני רוצה להתייחס להערה הנכונה שלך. כמו בשיר השירים, שהרעיה מתחננת בפני דודה, בוא נצא לשדה. כי שם אפשר להיפגש, בא לי להגיד בגובה העיניים, רק אני מפחד מה זה יעשה לכם. אבל שם הרעיה אומרת לדודה, שם אפשר להיפגש באופן קרוב ואינטימי וידידותי. שם אתן את דודה אלך. השדה פה מבקש לתפקד אולי באותו הסמל בדיוק. יונתן אומר לדוד, בוא נלך לשדה, לא כי עכשיו הוא הולך להצביע לו למקום שבו דוד עתיד להסתתר, אלא כדי לשנות את האווירה. הדיבור לפני יונתן קשה ליונתן, ובצדק כפי שמיד נראה. איפה זה בא לידי ביטוי? אז בואו עכשיו נקרא את השיח בשדה ונשווה את הרכיבים שעליהם דיברנו קודם, מה קורה להם פתאום בדיבור בשדה. האמת היא שפה יש לכם טבלה אפילו. טוב, בואו נקרא קודם, סליחה, זה היה טעות מתודית חמורה. פרק כף, פסוק י' א', ויאמר יונתן אל דוד, לך ונצא השדה, ויצאו שניהם השדה. ויאמר יונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. כה יעשה אדוני ליונתן וכה יוסיף, כי ייטיב אל אבי את הרעה עליך, אם יהיה טוב בעיניו להביא עליך רעה, וגליתי את אוזניך, ושילחתיך והלכת לשלום, והיא אדוני עמך כאשר היה עם אבי. ולא עמדני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות, ולא תחריט את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא באחרית אדוני את אויבי דוד איש מעל פני האדמה. ויכרות יונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. יש פה מישהו שמבין את כל הפסוקים שאני קורא? אתם בחברה טובה מאוד, כל הפרשנות לדורותיה איתכם ביחד. ויוסף יונתן להשביע את דוד ואהבתו אותו, כי אהבת נפש אהבו. באמת פסוקים סגנונית קשים מאוד. יש פה כמה פסוקים שכמעט אפשר להבין ברמה הפשוטה ביותר מה יונתן מבקש לומר. אז דבר ראשון צריך לומר בכנות, שכשזה קורה הרבה זה כבר רוצה לשקף משהו על הדמות הדוברת, ולא יהיה רחוק מן העין לומר שיונתן מצוי פה בהתרגשות עצומה. והגמגום הלשוני מבטא גמגום נפשי. ויונתן פתאום משנה פה עמדה באופן דרמטי שעוד לא היה כדוגמתה. ביחסי דוד ויונתן, כפי שעוד מעט נראה, והלשון המסורבלת אולי מבקשת לשקף נפש מבולבלת, נפש מסוכסכת.
אבל יש פה
טוב, כפי שעוד מעט נראה. טוב, אני רוצה להתנצל, אבל תאמיני לי שזו התנצלות כנה. ביקשו מאיתנו, ואני מזדהה עם הבקשה, שבכיתות הגדולות, שהדיונים האלה נפתח אותם אחרי השיעור. אז ממש בשמחה, אני אומנם צריך ללכת מיד אחרי השיעור לאיזו ישיבה, באמת. אבל בגדול, עקרונית, כלומר ברמה תיאורטית, ברמה ספרותית, ממש בשמחה רבה אחרי השיעור, זה מאוד יפה מצידי. אבל זה יצא לא יפה, אבל אני אומר את זה בתמימות גדולה, תאמינו לי.
טוב.
בואו נשווה בין הדיאלוג הזה שבשדה לדיאלוג שהיה בבית. בדף שלפניכם, בדף הראשון, המחצית הראשונה, תכנונים. טוב, דוד ויונתן בבית מול דוד ויונתן בשדה. עכשיו, כבר במבט ראשון אפשר לראות שהנפש מוזכרת בשתי הסיטואציות האלו, בשתי האפיזודות האלו. אבל מה קורה לנפש פה ומה קורה לנפש פה? כשהם דיברו בבית, שמענו על דוד המתלונן על שאול כי מבקש את נפשי. חי השם וחי נפשך כי חפש הבני ובן המוות. ואז יונתן אומר, מה תאמר נפשך ואעשה לך? פתאום לראשונה, כשעוברים אל השדה, הנפש נקשרת באהבה. כי אהבת נפשו אהבו. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה לא מקרי, המשחק הזה עם הנפש המאוימת בסכנת מוות מול הנפש האוהבת? כי אותו דבר קורה, תסתכלו בבקשה ברובליקה השלישית, טוב, בשורה השלישית בטבלה, גם שם יש שבועה פה ושבועה פה. אבל השבועה בבית, וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך, זה שבועה כחלק מניסיונות דוד לשכנע את יונתן. השבועה, כשהם בשדה, טוב, בצד השמאלי שבטבלה, ויוסף יונתן להשביע את דוד, על זה עוד נדבר, איך יונתן פתאום הוא המשביע, באהבתו אותו. כלומר, האהבה ששולבה בהקשרי הנפש, משולבת שוב בהקשרי השבועה, ולכן די ברור שהאהבה הזו שהייתה קיימת כל הזמן, אני מקווה שאני ברור, האהבה הזו הייתה קיימת כל הזמן, אבל לא היה לו מקום בחדר האטום עם הגבולות שכתוב יונתן בן שאול יורש העצר. ובשדה הפתוח פתאום יש מקום לאהבה הזו. זה הבדל ראשון. הבדל נוסף, בואו נחזור בטבלה, לרובליקה השנייה שדילגנו עליה לרגע. בשתי האפיזודות מדברים על גילוי אוזן. אבל מי מגלה את האוזן של מי? אז כשנתן ודוד בבית, אומר לו יונתן, ויאמר לו, חלילה, לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון ולא יגלה את אוזני. יונתן מעיד על הנאמנות. מישהו רוצה לשאול איזו שאלה? וואי וואי, עשיתי לכם טראומה. כשדוד ויונתן היו בבית, יונתן העיד על הנאמנות הבלתי רגילה שיש בינו לבין אביו. לא יעשה אבי דבר גדול או קטון ולא יגלה את אוזני. יונתן אומר לדוד, שמע, אני ואבא, אתה לא מבין איזה קשר יש לנו. זה מה שמתממש, זה הקשר הקרוב שמתממש דרך הביטוי גילוי אוזן כשדוד ויונתן בבית. כשהם בשדה, נשבע יונתן ואומר, כי יחקור את אבי כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד ולא, אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. או, כי ייטיב אל אבי את הרע עליך וגליתי את אוזניך. עכשיו, גילוי אוזן זה באמת ביטוי שמביע קרבה גדולה, אינטימיות. יש טענה במחקר המודרני, שזה מתחיל, הביטוי הזה מתחיל מזה שהלכו פעם עם או כובעים או שיער ארוך, זה כבר תלוי את מי אתם שואלים, אבל שבשביל לגלות סוד, היה צריך באמת לגלות את האוזן, להרים את הכובע או להזיז קצת את השיער. אולי נשים מכירות את זה, גברים פחות, גברים בדור שלי, פחות מכירים את הסילוק השיער הזה, אבל זה בא ואומר את הקרבה הגדולה, אפילו הגופנית הזו, שמתקרבים אל האוזן, פה אל אוזן הדבר בו, טוב, במראה ולא בחידות. אז גילוי האוזן, האינטימיות, הקרבה, שיונתן מעיד עליה בבית שבינו לבין שאול, הופכת פתאום להיות עדות על הקרבה בינו לבין דוד כשהם בשדה. אבל כל זה אינו אלא תפאורת רקע מליצית לעיקר הפער שקורה בין הדיאלוג בבית לדיאלוג בשדה. כל זה לא בא אלא כהרמה הקאה האחרונה, טוב, המסמר האחרון, שאומר את התוכן העיקרי. ואני מתכוון למי מבקש חסד ממי, מי תלוי במי. אין צורך לומר שכשדוד בא לחדרו של יונתן בן שאול יורש העצר, הוא זה שמתחנן על נפשו. שימו לב במיוחד לפסוק ח'. בפסוק ח' אומר דוד ליונתן, כשהם בבית, ועשית חסד על עבדך, כי בברית השם הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי עוון עמיתני אתה, ועד אביך למה זה תביאני. דוד מתחנן על נפשו, כשהוא מרגיש סכנת מוות על ראשו, והוא מבקש מיונתן שיעשה איתו חסד. פתאום הם יוצאים אל השדה, ובשדה אותם מילים, אבל הכל מתהפך לגמרי. פתאום יונתן הוא זה שאומר, בפסוק תתוו, כבר בפסוק יודלת, פסוק יודלת, ולא ימודני חי ולא תעשה עמדי חסד השם ולא אמות, ולא תחרית את חסדך מעם ביתי עד עולם. פתאום מי מבקש ממי חסד כי הוא מרגיש הוא בסכנת מוות? הכל פה התהפך. פתאום יונתן אומר לדוד, אני יודע שאתה הולך להיות המלך, זכור לי חסד נעורנו, תעשה איתי חסד. עכשיו, ההיררכיה שליוותה כל כך את המפגש בבית, לא רק שהיא התאזנה, לא רק שהיא פתאום נשברה והדמויות מדברות כמו הדוד והרעיה בשיר השירים, אלא פתאום אנחנו מבינים שאולי זה כמעט התהפך. פתאום דוד הוא בעל הכוח, איזה כוח עתידני שרק יונתן ודוד בתוך כל החברה שם יודעים לראות, יודעים לצפות אותו. עד כדי כך שפה בתוך כל מכלול הפרקים, כמו שאמרנו קודם שדוד מתנתק מביתו והולך לו אל המדבר להתחיל מחדש, פה לראשונה ובאופן חריג מאוד, אנחנו שומעים בכל זאת שלדוד יש בית. כי אומר לו יונתן בפסוק תתוו, ולא תחרית את חסדך מעם ביתי עד עולם. סליחה, זה הבית של יונתן. אתם בשקט מדי, זה מעורר בי תהיות. אבל בפסוק, נכון, פסוק הבא, פסוק ט"ז, ויכרות יונתן עם בית דוד. בית דוד? עכשיו, בגלל שהמונח בית כל כך דרמטי כאן בסיפורים האלו, אפשר כמעט לחוש פה פתאום בשיחה הזו בשדה, באיזה אי מבודד שדוד ויונתן מרימים את ראשיהם מעל גבולות התפורה היומיומי, ופתאום רואים שעתיד יום אחד להיות בית לדוד, וחד בית, בית מלוכה. כלומר, אם אנחנו שואלים באופן כללי, מה פשר המעבר מן הבית אל השדה? אז מה שאמרנו במעגל הראשון, אני מבין אותו. זה באמת חלק מהתהליך הנפשי גם, שיונתן עובר כזו פרידה. אבל זה גם קשור במערכת היחסים האישית שבין יונתן לדוד. כי בפרק הזה יונתן, כפי שמיד נראה בבית, עובר צד. עובר צד באופן סופי. עד עכשיו הוא היסס ופקפק, והיה נאמן, הייתה לו נאמנות כפולה. בפרק הזה, האמת היא, זה לא נכון לומר, כי גם בסוף הפרק נשארת נאמנותו הכפולה, כפי שעוד נראה, אבל הוא עובר לגמרי לצד של דוד, וזה יכול לקרות רק כשהוא יעזוב את הלשכה המסודרת שלו, וכשהוא ייפגש עם דוד בשדה. בהקשר השאלה שנשאלתי קודם, עכשיו אני רוצה לחזור לזה, אכן השדה יכול בדיוק על אותו האופן לאפשר גם מקרי רצח. כי השדה, מה שהוא מסמל, זה היציאה מהנורמטיביות ומהסדר החברתי הרגיל. עכשיו, מה קורה כשיוצאים מהסדר החברתי הרגיל? אז מישהו שהוא אלים, זה מה שיפרוץ ממנו. מישהו שהוא אוהב, זה מה שיפרוץ ממנו. אבל הנימוסיות האנושית, הנימוסיות הביתית, המלכותית, היא זו שנשברת בסדר. מכאן אנחנו יכולים לעבור ביעף לחצי השני של הסיפור, החלק של הביצוע. מה קורה בביצוע? אל תדאגו, לא נקרא, לא ננתח פה פסוק. אני רוצה להמשיך את אותה המגמה שעליה אנחנו מדברים, מערכת היחסים והאינטימיות שנוצרת פה באופן חריג למדי, כלומר יחסית לפרקים האחרים, בין דוד לבין יונתן. על החיצים אני מקווה שעוד נדבר, בואו אני עובר לחלק הביצוע, פרק כף, פסוק כף ה'. ויסתר דוד בשדה, והיא החודש, וישב המלך על הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם ופעם אל מושב הקיר. תראו, אני לא יודע מה אתכם. כשאני שומע ששאול יושב על מושב הקיר, ועוד הכתוב אומר לנו כפעם בפעם, אני מתחיל לרעוד. אני רק רוצה להזכיר לכם שהכפעם בפעם הקודמות ששמענו ששאול יושב על מושב הקיר, חנית הושלכה ממנו וניסתה לפגוע בדוד. אז התמונה שלנו מתחילה בשאול יושב על מושבו כפעם בפעם, אני מתחיל לרעוד. מי שמכיר את ההמשך יודע שיש גם הצדקה אמיתית לרעד שלי, אבל זה רק כבדרך אגב. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יהונתן וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. טוב, אז מקום דוד נפקד זה עיקר הדבר. למה יונתן עובר מקום? בדרך כלל יונתן יושב לצד אביו, הפעם יונתן פתאום עובר מקום. מה תכלית הדבר? ראשונים הציעו שיונתן רוצה לשבת במקום יותר טוב כדי לראות את הבעת הפנים של שאול. כשהוא אומר לו, דוד ביקש ממני לרוץ לבית לחם כי זבח משפחה, הוא משפר עמדה. אבל נדמה לי שיש ממש הרבה יותר עמוק. כי לצד שינוי מקומו של יונתן, מה שנאמר זה ויפקד מקום דוד. או במילים אחרות, כמו שדוד לא נמצא במקום הקבוע שלו, גם יונתן אמנם נמצא, אבל הוא לא יושב במקום הקבוע שלו. ברמה הריאלית, אולי הוא רוצה להסב את תשומת לב האבא, שקורה פה משהו, כי הוא רוצה שהוא ישאל על דוד. אולי. אבל ברמה הספרותית, יונתן מתנהג פה כמו דוד. ואם מישהו לא משתכנע, אז א' הוא עקשן. ב' שיסתכל בבקשה מה קורה בסוף התמונה, בפסוק למד ד'. ויקום יהונתן מעם השולחן בחור יאף, ולא אכל ביום החודש השני לחם. זה הנתון הדרמטי שיש לומר בסוף התמונה הזו. ויונתן הלך רעב לחדר שלו, והוא לא ידע מה הוא יאכל. אז הוא התקשר ושאל את מישהו, אתה יכול להקפיץ לי איזה סנדוויץ'? מה? באמת הלחם זה העניין פה? האם הוא אכל או לא אכל? ההיעדרות מהמקום שלו הופכת להיות בסוף גם היעדרות מאכילת לחם. בדבר הזה יונתן הופך להיות בדיוק כמו דוד. דוד נפקד מקומו, מהלחם הוא לא אוכל, וגם יונתן זה מה שקורה. מיד נראה איך שזה בולט אפילו עוד יותר בדבריו, אז בואו אני קורא עוד כמה פסוקים. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור. יכול להיות שהמונח מקרה פה הוא מונח דו משמעי. מקרה גם בהוראת by accident, במקרה, by chance אולי, וגם בהוראת קרי, שזה התומעה שחשובה לפה, כי ביום החודש השני הוא מצפה שהוא כבר יגיע, כלומר לא תמימת, לא משנה, אולי כן, אולי לא. ואם ממחרת החודש השני ויפקד מקום דוד, טוב, שוב, ויאמר שאול אל יונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? אז שאול שואל את הבן שלו על הבן של ישי. האימות כמעט מורגש פה כמו אימות משפחתי. ויונתן נופל בפח. בגלל תמימותו ובגלל אהבתו הגדולה. ואכן הולך לדבר מילים עם טון משפחתי, כפי שמיד נראה. ויען יונתן את שאול. נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. אתה שואל למה הוא לא בא אל הלחם? האמת היא שהוא כן בא אל הלחם. אבל לחם שיש לו בית בו, אל בית לחם. עכשיו אני מבין שזו דרשה רחוקה, אבל מאחר שהבית כל כך מודגש בסיפורים פה, אז אפילו הדרשה הזו ראויה בעיניי. כלומר, הוא לא בא אל הלחם פה, הוא מחפש לו, אבא, הוא רוצה לשוב אל בית אביו, אל איזה בית עם לחם. בכל מקרה אומר לשאול, נשאל דוד מעמדי. המשחק שאול, נשאל, ברור. מעמדי הוא ביקש. ויאמר, שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר. והוא ציווה לי אחי. ואתה, אם מצאתי חן בעיניך, אימלת נא ואראה את אחי. על כן לובה אל שולחן המלך. עכשיו, מה זה והוא ציווה לי אחי? הוצאו פה שתי קריאות. הקריאה היותר מקובלת זה שיונתן מצטט פה את דוד. שדוד אומר לו, אח שלי ציווה אותי לבוא אליהם. אבל הוצאה פה גם קריאה אלטרנטיבית, שאני חושב שהיא יותר מתאימה פה להקשר. יונתן אומר לשאול, הוא ציווה לי, איך הוא ציווה לי? שהוא אמר לי, אחי. עכשיו, אחי, זה לא, אל תטעו, זה לא מונח מודרני של החברה היום. מה קורה, אחי? סבבה, גבר. טוב, חוץ מהדיאלוג הזה, וואי, וואי, איזה בדיחה חמודה שמעתי בהקשר הזה. חבל הזמן, אבל זו בדיחה ממש יפה. נכון, טוב, זוכרים לי זה מאתמול. סליחה, אני מתנצל בפניכם, אם אני אזכר בבדיחה, זה קשור לזה, אז אני אתעכב אחרי השיעור, אני אחר לישיבה שיש לי, לא נורא. הוא ציווה לי, אחי, המונח אחי הוא מונח מקראי. טוב, יעקב שמגיע לחרן, שואל אותם, לחי, מאין אתם? זה באמת, זה מונח קרבה שכזה. אבל אחרי ששאול אומר לו, שאול אומר לבנו, איפה בן ישי? ועכשיו יונתן אומר לדוד, הוא אמר לי, אחי, אימלת נא וראה את אחי. אנחנו מבינים מה קורה פה. או לפחות מבינים איך שאול שומע את זה. וגם אני רוצה לומר שבאמת זה משקף מה שקורה בתוככי נפשו של יונתן. שהוא מבחינה משפחתית הוא עובר צד, הוא כאילו אחיו של דוד כבר עכשיו. אם יכול היה יונתן, היה נפקד מקומו מפה, הוא לא היה אוכל לחם פה, והיה הולך אל איזה עם דוד לבית לחם. עכשיו אני יודע שיונתן לא התכוון לכל הנאום הארוך הזה שאמרתי עכשיו, אבל זה מה שיוצא מפיו. שאול שומע את זה כך. כך שאול שומע את זה, כי הוא עונה לו מיד, הוא מתפרץ עליו. בפסוק למד, ויחר אף שאול ביונתן, ויאמר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, לבושתך ולבושת ערוות אמך. עכשיו, השאלה מה זה בדיוק לבושת ערוות אמך, באמת הרוב מפרשים את זה ממש כניבול פה, אין לי איך לומר את זה אחרת. מין שפה בוטה ונמוכה מאוד. יש לי תחושה ששאול לא באמת ניבל פה את פיו, אלא שזה יותר דימוי כועס מאוד. בין אם כך ובין אם כך, מה הוא רוצה פתאום אמא שלו? אבל אנחנו כולנו חשים באומס של כינויי היחס המשפחתיים שיש פה. בוחר אתה לבן ישי. אתה מבייש את אמא שלך, שאתה הולך עם ישי, עם המשפחה של ישי. יש פה פתאום אימות משפחתי. כי באמת זה בן מול אביו. שבוחר פתאום באלטרנטיבה. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותך. עוד מעט נראה את ההמשך. רק רוצה לומר, שכמו שקורה הרבה פעמים בתנ"ך, כשמישהו משקר, הוא לא מצליח לשקר עד הסוף. יש ככה, יש מין דבר שכזה. הדמויות המקראיות לא ידעו לשקר. עכשיו הלא יונתן משקר לאביו, בכל סיפור הכיסוי הזה, שדוד ביקש, יש להם זבח משפחה בעיר, וזה, מתחת לפני השטח, בשקט בשקט, אפשר לשמוע איך האמת פתאום פורצת, בלי שיונתן מתכוון לזה, אבל הוא, מה לעשות, אנשי אמת, כשהם צריכים לשקר, זה תמיד נשמע מצחיק. תסתכלו בבקשה בדף. לא נעשה פה השוואה ארוכה. גם נדמה לי שיש לנו רק עוד רבע שעה. לא, 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 זה בסדר, זה היה בדיחה. זה היה בדיחה. זה בסדר, אני יודע שיש לנו עוד קצת יותר. אם משווים מה בין התכנון לביצוע, טוב, בדף השני, אז אפשר לראות בנקל איך יונתן משנה פה כמה דברים. נעמוד עכשיו רק על שניים מהם, אבל יונתן מצטט את דוד כאילו הוא אמר, שלחני נא. בתכנון המקורי הוא לא אמר שלחני. אבל שלחני נא זה מה שבאמת קורה. ושילחתיך והלכת לשלום. באמת הוא שילח אותו. וזו המילה שפורצת מפיו. זה בולט עוד יותר בהחלפה שיונתן עושה, שבמקום נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, הוא אומר, אם מצאתי חן בעיניך, אימלתנה. אימלתנה, במובן המיידי פה זה צריך לשמע כמו אלך מהר. אבל זו הימלטות. זו הימלטות. התמונה מסתיימת ששאול מטיל את חניתו על דוד ועל יונתן. יונתן קם מהשולחן כי נעצב אל דוד כי החלימו אביו, וגם פה כבר קשה לדעת את מי הוא החלים בדיוק. את יונתן או את דוד. דוד עובר צד. יפה מאוד. יונתן עובר צד. יהיו עוד שתי טעויות כאלה עד הסוף, נראה מי יתפוס אותי. אני רוצה לסכם ולומר את המשפטים הבאים. שתי המחציות של הסיפור מסתיימים במשפט הבא, פרק כ' פסוק כ' ג', סוגר את חלק התכנונים במשפט הבא, והדבר אשר דיברנו אני ואתה, הנה אדוני, ביני ובינך עד עולם. והסיפור כולו מסתיים, החצי השני, במשפט הבא, ויומר יונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך, ובין זרי ובין זרעך עד עולם. דוד ויונתן נפרדים פה בפרק, יהיה מי שיאמר בהפתעה. יונתן מחליט לא להצטרף לדוד. יונתן חוזר הביתה. אבל שתי המחציות מסתיימות באיזו אינטימיות בלתי רגילה שיש בין דוד ליונתן. הנער עם החיצים יאמר עליו לא ידע מאומה. הנער משקף הרי את כל החברה. המציאות לא יכולה להבין את הקשר העמוק הנפשי, הכנה הזה, שיש בין דוד ליונתן. היחידי שמצוי שם הוא השם, שהוא העד בינו לבינו. הם נפרדים פרידה טרגית, כי יונתן העדיף בסוף את הנאמנות לשאול, הוא נשאר אצל שאול, והוא ימות איתו בקרב. עד שדוד יאמר על דוד, על שאול ויונתן, שהם נעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו. וזה הפרק שיונתן רואה מול עיניו, שדוד רואה מול עיניו, זה התות הראשונה. טוב, כלומר, יש פה הכרעה של יונתן להישאר בבית שאול, אבל, ולטעמי זו מגמת הפרק, יש לנו רק עוד 10 דקות, אז אני אקצר. טוב, מגמת הפרק כולה, המגמה הכולה של הפרק היא, לבוא ולומר, שדוד אינו מורד במלכות. מיכל מילתה אותו, ופה דוד ממלאת, ופה יונתן ממלאת אותו, הוא הולך באישור הדור הבא של בית שאול. מצד אחד בית שאול הולך להימחק, ואין להם תקומה, ודוד חייב להתחיל הכל מחדש, הוא לא יכול לצמוח כמלך מתוך בית שאול, הוא צריך ללכת עד מואב ולהיות משוגע אצל אחיש, להתאפס ולהתחיל מסע מחודש דרך המדבריות. מצד שני חשוב מאוד לספר שמואל לומר לנו, מיכל ויונתן חותמים על המהלך הזה. בית שאול, המשך בית שאול, העביר את זה לדוד. שאול עצמו לא. ולכן דוד מתחיל מחדש באופן טרגי למדי, נפרד משתי אהבות גדולות שלו, שרק השם יכול להעיד על האינטימיות הגדולה שביניהם. שלום לכולם, קיץ טוב.